טוב, מרנן ורבותיי, מה נשמע? ברוך השם, חסדי שמיים, בשורות כל כך מופלאות, באמת, אין אנחנו מספיקים להודות. כל יום מרובה מחברו. אז ככה, היום בבוקר, בהרבה מאוד מקומות, קודם כל שלום לכולם. שלום ללומדים פה במכון, שלום ללומדים בבית. אנחנו נמצאים בלימוד משותף של פרשה ונפש בחבלי משיח, מתורת מורנו ורבנו הרב אלישע זצל, הרב אלישע וישליצקי זצל, ואנחנו נמצאים בימים גדולים. אולי אני אפתח באיזה אמירה, ככה מה שנקרא, לחזור על הראשונות. הלימוד הזה נקרא, מכוחו של הרב, פרשה ונפש בחבלי משיח. ואני זוכר שכשהתחלנו לערוך את השיחות של הרב, כשהוא היה חולה בשנה האחרונה, אז רציתי לקרוא לזה, אמרתי, הצעתי לרב, בוא נקרא לזה פרשה ונפש, פרשה ונפש, ככה נקרא לזה. אז הוא אמר, בחבלי משיח, תוסיף. ואני רוצה לרגע להסביר את הנקודה, מה הנקודה שהרב אלישע לכל לימוד היה מוסיף בחבלי משיח, מה העניין של חבלי משיח? אז לפני שניכנס לזה ככה, ממש להתבוננות בעניין הזה, חבלי משיח, זה בעצם הזמן שבין המצב הגולמי של עם ישראל למצב התכליתי. מה שנקרא בין כנסת ישראל לבין תפארת ישראל. בין המצב הבסיסי שלנו לבין המצב השלם שלנו. אם תרצו בין פסח לבין מתן תורה, יש כל מיני, יש צירים שונים של ההתגלות של עם ישראל. חבלי משיח, ככה הרב קוק זצל כותב, מופיע בעוד מקורות, חבלי משיח בעצם זה האיסורים שנמצאים בדרך בין תחילת הדרך לבין התכלית. זה חבלי משיח. מה שהרב אלישע התפונן בו וחידש, זה שכל בירור שמתרחש בדור הזה, גם ברמת הפרט, יכול להיות שהוא חלק מחבלי משיח. זאת אומרת, האדם יכול להפוך אותו להיות חלק מהבירור היותר גדול שיש בדור הזה. זאת אומרת, האדם יכול להגיד, שמע, יש לי התמודדות עם מידת הכעס. בסדר, גם לפני 2000 שנה התמודדות עם מידת הכעס. לפני 50 שנה גם היה. לפני 70 ו-100 ו-200. בסדר, נו, אז מה החידוש? הרב רצה להסביר איך גם עבודת הפרט, גם אדם שמתמודד עם איזה מידה, זה יכול להיות חלק מעבודה יותר כללית. עבודת צורך גבוה, לא רק במובן ש... כמו שהמקובלים דיברו עליו, הכוונה שבן אדם לא עושה את העבודה רק בשביל התיקון האישי שלו, אלא בשביל תיקון השכינה, תיקון האלוקי. אלא הרב הרחיב את זה והסביר שגם העבודה האישית של הבן אדם בכל תחום, שמירת הברית, שמירת העיניים, כעס, גאווה, הכל הכל הכל, יכול להפוך להיות חלק מהבירור הפנימי של עם ישראל כחלק מתהליך הגאולה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם עובד על איזה תחום שנראה לכאורה לא קשור לעניין הגאולה. זה גם מקדם את חלק מתהליך הגאולה. אין דבר פרטי בעצם בדור הזה. זה עניין של החלטה גם, חייבים להגיד. אם בן אדם מחליט שהוא מנותק מכל העסק הזה, יכול להיות שזה קצת מנותק. אבל אדם יכול להחליט שהעבודה שלו היא עבודה. וקל וחומר... זה לגבי העבודה הפרטית של האדם. קל וחומר שהתהליכים הגדולים שמתרחשים, בוודאי שהם שייכים לחלק מהבירור של חבלי משיח. זאת אומרת, חבלי משיח זה מהות התקופה. כלומר, כל התקופה הזאת, כל האיסורים שיש בדור הזה, כל בן אדם והפקלה שלו, כל בן אדם וההתמודדות שלו, זה חלק מחבלי משיח. רמזים לדבר הזה נמצא למי שמחפש בספר דעת תבונות של הרמח"ל. הרמח"ל כותב, בכל מיני מקומות, שבתקופות של גאולה יש הנהגה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא, ולכן החשבונות הם לא אותם חשבונות. זה לא חשבונות רגילים. אני לא נכנס עכשיו להגדרות של הרמח"ל, אבל מה זה חשבונות אחרים. ולכן גם עבודה של בן אדם, וגם צרות שיש לבן אדם, הן לא קשורות למעשים האישיים שלו. זה לא בגלל שהוא עשה משהו לא טוב, זה בגלל שיש פה אירוע גדול, אירוע מתגלגל. זה לא שייך לעשות פה חשבון עכשיו, למה לא קרה את הדבר הזה? למה? כי זה אירוע גדול, זה חבלי משיח. חבלי משיח זה אירוע גדול. אז היום, אחרי המאורעות הגדולים שהיו בלילה, התקיפה של ידידתנו, ארצות הברית, שברוך השם, משתפת איתנו פעולה במלחמה הזאת ברוע הזה, אז רבים בכל מיני מקומות רצו לדעת מה עושים, מה צריך להגיד הלל, צריך להגיד משהו אחר. אז הרב שמואל אליהו שליטה אמר שצריך להגיד הטוב והמיטיב, ויש כאלה שהסבירו, אני אגיד איזה, אזכיר פה משהו גם שהרב יצחק שילט, ראש ישיבת מעלה אדומים, הזכיר, שלח את זה לישיבה הבוקר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, השכחת השם על ישראל היא מופת מתמיד. זה ציטוט מתוך מאמר תחיית המתים באיגרות של הרמב״ם, מופת מתמיד. הכדור שפגע לטראמפ באוזן ולא בראש, ולהבדיל ליבו של נתניהו שהחזיק מעמד מול מסע השמצות שלא היה כמותו בתולדות מדינת ישראל. אמירת הלל, רק לפי החלטת הרבנות הראשית בזמן המתאים. בסדר? אבל להודות להשם, הטוב והמיטיב, וכל אחד עם הברכות האישיות שלו, אנחנו יצאנו גם, קנינו משהו לאכול, ברכנו הטוב והמיטיב, משפוחה, כל אחד צריך להודות. אז אני רוצה לפתוח בפתיחה, עיון קצר, בנבואת יום העצמאות, שכולנו אומרים אותה, בעצם נבואת שביעי של פסח, אחרון של פסח, יותר נכון, בחוץ לארץ, יום טוב שני של פסח בחוץ לארץ, ככה הגמרא במסכת מגילה דף למד א', ואני רוצה דרך ההתבוננות הזאת, לנסות לראות מה היחס שלנו לניסים שהם עדיין לא הגאולה השלמה. זאת אומרת, מה צריך להיות היחס שלנו? איך תכלס? צריך להתייחס לכל מיני ניסים שקורים לאורך המלחמה הזאת, למרות שזה עדיין, אתה לא יודע לאן זה ייקח. תשמע, מי יודע? ראיתי היום מישהו כתב, בסדר, מה אתה מודה על זה? אולי זה ייקח אחר כך למקום אחר. ברור שזה לא שייך מבחינה הלכתית, הטוב והמיטיב מברכים גם על דבר שאחר כך יופיע ממנו משהו לא טוב, יתגלה ממנו משהו לא טוב, אבל באותו רגע אתה מודה על מה שיש. אדם צריך להרגיל את עצמו על כל דבר, יש, אתה מודה, אתה לא מסתכל על כל דבר רק אסטרטגית. מה האסטרטגיה, כמו שאומרים? אז צריך להודות גם על כל מיני דברים קטנים. אז ככה, נבואת יום העצמאות, קודם כל, הוחלטה כנבואת יום העצמאות בשנת תפשין יוד 1950, שנה אחרי הקמת המדינה, הרבנות הראשית תקנה לקרוא ביום העצמאות את נבואת עוד היום בנוב לעמוד, שמופיעה בספר ישעיהו, פרק י', פסוק למד ב'. וכמו שאמרתי, הנבואה הזו הייתה ועדיין נבואת הפטרת יום טוב שני של שביעי של פסח בחוץ לארץ. ככה מופיע בגמרא מסכת מגילה, דף למד א'. עכשיו בואו ניכנס לרגע להבנת האירוע. מה קורה שם? מה קורה בהפטרה הזאת? ותראו את המאורעות, כמה הם אקטואליים. הפסוק הראשון של ההפטרה הוא סיום מסע סנחריב מלך אשור על ירושלים. בסדר? בעל עיית, שמות של מקומות. עבר במגרון, למכמס יפקיד כליו. עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה ברכה, צהלי קולך בת גלים, הקשיבי לישה, ענייה ענתות. זה תיאורים של מסע כיבושים עצום של מלך אשור, סנחריב. נדדה מדמנה, יושבי הגבים העיזו. עוד היום בנוב לעמוד, ככה מתחילה ההפטרה של יום העצמאות, נבואת יום העצמאות. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים. זאת אומרת, סנחריב נמצא קרוב לנוב, מנופף יד על ירושלים ככה, לא על המנגל, זה על, הוא מנופף ככה, מבטל את ירושלים, הוא אומר, מה אתם עשיתם עניין? זה ירושלים פה, כאילו אני עשיתי עכשיו מסע כיבושים, מה אתם מדברים איתי עכשיו? זה על הגבעה הקטנה הזאת. ינופף ידו, כאילו הוא אומר, אני אוכל אותם בלי מלח. ובאותו לילה, השם גואל את עם ישראל, גודע את היד של מלך אשור, ככה מופיע בישעיהו פרק י', פסוקים למד ג' למד ד', הנה האדון, אדוני צבאות, מסעף פורה במערצה. כלומר, גודע במסור את הצמרת שלו, של העץ. ורמי הקומה גדועים. והגבוהים השפלו, וניקף סבכי היער בברזל, הוא קיצץ את הענפים בגרזן, והלבנון באדיר יפול. ובאמת, כל זה בישעיהו. בספר מלכים, מסופרת הנבואה בהרחבה, מה קרה שם בדיוק. 10 שנים לפני כן, מה קרה? ממלכת ישראל מרדה באשור. שלמנסר, סרגון, מלכי אשור, עלו על ממלכת ישראל, כבשו אותה, הגלו את 10 השבטים שישבו בה. אחרי 8 שנים, סנחריב, מלך אשור, עולה על ערי יהודה. אין ישראל, יש ממלכת יהודה. כבש אותן, עלה בחיל כבד לכבוש את ירושלים. כשהגיע סנחריב לחומת ירושלים, עמד רב שקה, שר הצבא שלו, וקרא ליושבי ירושלים להיכנה. זה מופיע במלכים ב' פרק י' ח' פסוקים כ' ח' עד למד ה'. רב שקה, ככה חזל מלמדים אותנו, היה יהודי מומר. מה שנקרא, עבר את הקווים לצד השני. לכן, ככה מסבירים, הוא עושה תהליך דמורליזציה בערוצי התבהלה של סנחריב. הוא מתחיל לדבר עברית, כי הוא יודע עברית ומתחיל יהודית הוא מדבר. וכך הוא מחליש את עם ישראל. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית, כלומר בעברית. וידבר ויאמר, שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך, אל יסיא לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם מידו. ואל יבטח אתכם חזקיהו אל אדוני לאמור, הצל יצילנו אדוני, ולא תינתן העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו אל חזקיהו, כי כה אמר מלך אשור, עשו איתי ברכה, הוצאו אליי, ויכלו איש גפנו ואיש תהנתו, ושתו איש מי בורו. הצל הצילו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור? מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי? רב שקה, בקיצור, עושה תבהלה, והם ממש, הם מפחדים פחד מוות. שוב, אימפריה אדירה, הצליחה לעשות שמות בכל האזור, הגיע כמעט עד לסף ירושלים, ועכשיו הרב שקה הזה גם עושה נאום כזה בכל הערוצים, כולם משקשקים, אמרו, 10,000 טילים יהיו פה, אנחנו זה, אתם מחריבים אותנו, בוא ניכנע וזהו. נגד דברי הרהב האלה של סנחריב ורב שקה, נגד השם ונגד עם ישראל, הנביא ישעיהו מנבא את הנבואה הבאה. הוא מנבא שירושלים תינצל. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי אל סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו בזה לך, לעגה לך בתולת בציון. סליחה, בזה לך, לעגה לך בתולת בציון, אחריך ראש הניה בת ירושלים. מה שנקרא, אנחנו לא סופרים אותך. לכן, כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא, בא ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. הנבואה הזאת שישעיהו היא נבואה שנראית על פניו באותו רגע כמעט הזויה. בוא נחשוב על כל הדברים שאמרו לנו על 7 החזיתות, על תימן ועל סוריה ולבנון ועזה והחותים וזה, כולם ביחד באותו זמן תוקפים אותנו. בסדר, אנחנו מסתכלים רק על איראן. איראן בסך הכל בנתה מלא זרועות, זרועות תמנון. מה שקורה פה זה פשוט באמת, צריך מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. צריך לפקוח עיניים, באמת קרה פה משהו, קורה פה משהו עצום מבחינת הניסים. אז באותו לילה יוצא מלאך השם, מכה 185,000 לוחמים במחנה אשור וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. מלכים ב' י' ת' למד ה'. סנחריב מלך אשור מה עושה? נסיגה לנינווה, ושם שני הבנים שלו רוצחים אותו. רצח פוליטי. טוב, עד כאן לכאורה הסיפור עם סנחריב. למה קובעים את זה לנבואה, למה קובעים את זה לנבואת יום העצמאות? רגע, האירוע לא מסתיים. בהמשך, ההפטרה מספרת על מלך המשיח, והיא מתארת סוג של שלום עולמי, וגר זאב עם כבש, לא בפיתה, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וחפיר ומרי יחדה, ונער קטון נוהג בם. ואז יש שם תיאורים של קיבוץ גלויות, ושירה של הגאולה. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לסיבה שתקנו את הנבואה הזו להפטרת יום העצמאות. בעיקרון, חזל מלמדים שהסיפור של סנחריב היה בליל פסח. זה היה בליל הסדר. זה פסוק מישעיהו. ככה ישעיהו אומר, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. ליל יתקדש חג זה חג הפסח. וגם בהגדה של פסח אנחנו אומרים, יעץ מחרף לנופף עיווי, הובשת פגריו בלילה, עוד היום בנוב לעמוד, עד גאה עונת פסח. בסדר? זה פיוטים שאנחנו אומרים בסוף ההגדה. בכל אופן, זה הסיפור של של הנבואה הזו, ואז בעצם הישועה שהייתה בסיפור של סנחריב, שהייתה בליל פסח, היא מתחברת עם הישועה של מדינת ישראל, הקמת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות ועוד כל מיני דברים שקשורים לעניין הזה. עכשיו, יש כאן תיאורים, אני לא אכנס עכשיו לתיאורים, בהמשך ההפטרה, ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ, וכולי, ואפו בחטף פלישתים ימה, וכולי. עכשיו, בסיום, כמו שאמרתי, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. בסדר? אז הנבואה הזו בעצם כוללת גם את מה שהיה, וגם את מה שעתיד להיות, כי זה מדבר על המשיח. עכשיו, איזה עוד סיבה, אם אנחנו נכנסים כבר למשיח, יש לקביעת הנבואה הזאת דווקא כנבואת יום העצמאות? זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, זה דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק דלת. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, סנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח. חזקיהו, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, לכך נסתתם. עכשיו, מאיפה הגמרא הביאה שחזקיהו היה אמור להיות משיח? מאיפה היא הביאה את זה? בפשטות, מהנבואה. זה ישעיהו, כאן, פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. היה אמור להיות משיח. היית אמור להיות משיח. עכשיו, יש כאן דיוק מאוד מאוד יפה, אני אביא דבר בשם אומרו, בתוך הספר שישיבת הר עציון הוציאה על יום העצמאות ויום שחרור ירושלים, יש מאמר של יצחק ברט, עורך דין, תלמיד חכם בעצמו, מבוגרי הישיבה, והוא מדייק פה דיוק מאוד מאוד יפה, אני לא יודע אם זה בשמו, אבל זה דיוק מאוד מאוד יפה. מאיפה הוא שואל, הגמרא למדה שהסיבה שבגללה נדחה חזקיהו מהמשיחיות שלו הייתה שלא אמר שירה. וכאן תשימו לב לדיוק נפלא. נאמר בפרק הזה ככה, ישעיהו פרק י' ב' פסוקים א' עד ו'. ואמרת ביום ההוא עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יא אדוני, ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בססון, ממיין הישועה. בסדר? ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. אתם זוכרים מה שלמדנו אחת הפרשיות, אני לא זוכר אפילו באיזה פרשייה למדנו את זה, יסוד שהרב אלישע היה חוזר עליו הרבה פעמים, הגמרא במסכת נידה, נכון, עודך השם כי ענפת בי, הגמרא מביאה שם דוגמה לשני אנשים שהלכו למסחר, ואחד נתקע לו קוץ, ואז שקע לו הספינה, והוא קילל, והוא כאילו כעס. ואז, סליחה, נתקע לו קוץ, ואז הספינה נסעה, ואז הוא הפסיד את המסחר, ואז הוא בסוף גילה שהספינה שקעה. אז הוא אומר, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. כלומר, הגמרא אומרת שלפעמים יש לאדם בחיים רגע של משבר, רגע של קושי, ואתה אומר, מה זה, מה זה, למה עשו לי את הדבר הזה? זה אסון נורא. ופתאום אתה מגלה שהאסון הזה הציל אותך מאסון יותר גדול, מקושי יותר גדול. מה? כן, כן, למרות שאני תמיד אוהב לספר את הסיפור של רב שלמה קרליבך, שפעם אחת תלמידה שלו הפסידה מטוס. ואז היא דיברה איתו בטלפון או משהו כזה, והוא אמר לה, את יודעת מה קרה? המטוס התרסק, כל האנשים מתו. וואי, ברוך השם שלא הייתי על המטוס. הוא אמר, לא קרה כלום. כמה אנשים צריכים למות בשביל שתאמיני שהקדוש ברוך הוא מוביל את הכל לטוב? לא חייבים להרוג אנשים. אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא גם בלי שהוא הורג את האנשים. זה בסדר. הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים לטובה גם כשהמטוס לא מתרסק. אבל הרעיון נלמד מהפסוק הזה. ואמרת ביום ההוא, איזה יום? על מה הנבואה מדברת פה? על כל מה שהיה עם סנחריב. איזה אסון נורא קרה למדינת ישראל. איזה אסון, איזה טבח המוני קרה בסופו של דבר. וכל כך הרבה אנשים מתו, ובסופו של דבר, פתאום, כל הדבר הזה יתהפך. עודך השם, כי ענפת בי. כלומר, עשית לי דבר מצער, ואני אודה לך על כל הדבר הזה, ישוב אפך ותנחמני. עכשיו תראו, זה לא הדיוק עדיין. הדיוק הוא שבהמשך, אחרי הפסוק הזה, מופיע עוד דבר. תראו, אני מזכיר עוד פעם איך הפסוק הקודם נפתח. ואמרת ביום ההוא עודך השם. ואז כתוב, ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. הזכירו כי נשגב שמו, זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. צהלי ורוני יושב את ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. מה השאלה שעולה מיד? יש לנו פה שני פסוקים כמעט, לא, שני פסוקים אחד אחרי השני. באחד כתוב, ואמרת ביום ההוא אותך השם, כי ענפת בי. ואז כתוב, ואמרתם ביום ההוא הודו להשם קירו. לכאורה איך היה אמור להתחיל הפסוק השני? המשך, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. למה? ואמרת ביום ההוא, ואחר כך להשם קירו, ואמרתם ביום ההוא. למה? אז הוא מציע הצעה נפלאה שמאוד רלוונטית למה שקרה היום, ומה שקורה בכלל בימים האלה. שימו לב היטב. למה הנביא חילק את השיר לשניים, וחזר ואמרת ביום ההוא, ואמרתם ביום ההוא? אומר, כנראה שיש פה שני שירים לפנינו. יש פה שני שירים. ומכוונים כנגד שני חלקים של הגאולה. אחרי שהקדוש ברוך הוא הציל את ישראל מיד אשור, היה צריך לשיר, להשם, להודות, לומר לפניו, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. אם ככה היו עושים, אז מה היה המשך? המשך הגאולה הייתה מתגשמת. זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. יש פה שני חלקים. תראו איזה דבר נפלא. ואמרת ביום הוא עודך השם, אם היית מקיים את זה, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני, היית זוכה אחר כך, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. לכן, כשבן אדם שואל, רגע, מה אתה אומר תודה? זה לא הסתיים, האירוע לא הסתיים. בסדר, יש שני שלבים לתודה. יש תודה ראשונה, ואמרת ביום ההוא, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ובעזרת השם נגיע בהמשך גם, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. אולי אפשר לדייק אפילו, לכאורה, יש כאן עוד שאלה, נכון? למה בהתחלה כתוב, ואמרת ביום ההוא בלשון יחיד, ואחר כך, ואמרתם ביום ההוא? למה? כי הרבה פעמים כשבן אדם נמצא בצרה ומצוקה, הוא לא רואה את האירוע הגדול. כל אחד והמצוקה שלו, כל אחד והבית שהוא תקוע בו, והקרב שהוא מנהל מול מחבלים, כל אחד והסיפור שלו. אבל בסוף, כשאתה מכנס את כל הנקודות לאיזה נקודת על אחת, אתה אומר, וואלה, ואמרתם ביום ההוא, פתאום אתה מבין שכל הקרבות הקטנים היו חלק מסיפור הרבה יותר גדול. זהו. אז זה הפטרת עוד היום בנוב, שנזכה גם בסיום, לא יראו ולא ישחיתו בכל הרקודשי, כי מלאה ארץ דעה את השם, כבאים לים מכסים, אמן כן יהי רצון. זה היה מה שנקרא פתיחה להודות להשם, להודות להשם באמת בלי סוף, על מה שיש, ויש המון, באמת יש המון. עכשיו, אני רוצה לשתף אתכם בעוד דבר. אוקיי, רציתי לשתף אתכם בעוד דבר, שמחבר אותנו כבר למהלך שקורה פה. בספר מי מרום של הרב חרלאפ, שיחות לספר במדבר, השיחה הראשונה, זה מי מרום חלק י' א', השיחה הראשונה, מאמר למד ב', הלב, הלב, זה רעיון קצר מאוד על פרשת קורח, אבל זה רעיון שיסלול לנו את הדרך להבין את הסיפור של קורח, במובן שמתחבר מאוד מאוד לאקטואליה של מה שקורה, ויתרץ לי איזו קושייה שתמיד הייתה לי, תמיד מדברים בפרשת קורח על כל הנושא של המחלוקת, וזה נראה כאילו לא קשור בכלל לכל האירוע הגדול שהיה בפרשה הקודמת, כל הסיפור של המרגלים. בסדר, פתאום מדברים על איזה חטא חמור שמלווה את עם ישראל לדורות, ופתאום איזה מחלוקת, מחלוקת קורח ועדתו, מחלוקת לשם שמיים, לא לשם שמיים. עכשיו תשמעו את הדבר הבא, זה מה שנקרא תחזיקו חזק, משהו מדהים. אומר הרב חרלאפ ככה, לכל אדם ובריאה יש תשוקה להגיע למדרגה יותר נישאה ורוממה. כל בן אדם יש בתוכו תשוקה להגיע למדרגה גבוהה. ואם זה מצוי בכוח, מוכרח שיוכל גם להתגלות בפועל. זאת אומרת, זה שיש בתוכך תשוקת קודש להגיע למקום גבוה, משמע שאתה יכול להגיע לזה. זו אמירה מדהימה. אם אתה משתוקק להגיע למשהו, סימן שאתה יכול להגיע לזה. ואם יש חפץ בלב כל אדם להיות הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים, מוכרח גם שיוכל כל אחד להגיע לזה. שומעים? אתם שומעים מה הוא אומר? הוא אומר, אם בן אדם משתוקק לזה שהוא יוכל, שהוא רוצה להיכנס לקודש הקודשים, כנראה הוא יכול גם להיכנס לקודש הקודשים. אתה אומר, מה? איך יכול להיות? אלא שצריך שתביא תשוקה זו להכיר אחדותם של ישראל, הגוי הקדוש כולו, ואז אין מקום לקנאה. אז מבינים שאם אהרון הכהן הוא הנכנס לפני ולפנים, הרי כאילו כל אחד ואחד מישראל הגיע לזה ונכנס עמו. כפי שלא תקנה היד השמאלית בימנית, כך לא יהיה מקום לקנאה של אישים המחולקים. כי כל הגדולה של אחד היא באמת של כל אחד ואחד. מה הוא אומר? הוא אומר, התשוקה של בן אדם, אני ישראל, להגיע למקום שהכהן הגדול מגיע, הרי אני לא אוכל להיות כהן גדול, אז מה כן? אבל אני חלק מדבר שנקרא עם ישראל. חלק מעם ישראל הזה, יש בתוכו דבר שנקרא כהונה. אז אם הוא מגיע לשם, אז גם אני שם. כי זה גוף אחד. ואם היד שלי השמאלית עשתה משהו, גם אם היד הימנית לא עשתה את זה, אנחנו גוף אחד. אבל ברגע שבן אדם לא מסתכל על עם ישראל כגוף אחד, והוא רואה כל אחד כאינדיבידואל בפני עצמו, כל כך הוא מפני אחדותם של ישראל, לפי שהם חלק השם עמו. ומה הוא אחד? אף עמו אחד. אולם בזה כפרו קורח ועדתו, ועל כן תשוקתם להגיע למה שאהרון ומשה הגיעו. וכיוון שבאמת כל תשוקה מלמדת כי יכולה היא גם להתגלות בפועל, שפטו מזה כי אין הכהונה מיוחדת לאהרון בלבד. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסהו על קהל השם? זאת אומרת, קורח הבין שכל העדה כולם קדושים, זה כל אחד הוא קדוש בדיוק באותה מידה. הם לא הבינו שכל הקהל הם קדושים, זה אומר שאנחנו כעדה קדושים, לא ככל אחד כאינדיבידואל קדוש. אנחנו שייכים לאומה, והשייכות הזו היא נותנת לכל אחד בעצם את התפקיד שלו במערך הכולל. זהו שאמרו במשנה באבות, פרק ה', איזו היא מחלוקת שלו לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. ותימה, הרב חרלאפ שואל, וכי רק מחלוקת שלו לשם שמיים יש פה? זה הסיפור. והלא כפרו בנבואת משה. הם כפרו בנבואת משה, אתה מדבר איתי על מחלוקת לא לשם שמיים? נאמן ביתו של הקדוש ברוך הוא, אמנם גילתה המשנה פה את שורש ההסתבכות בפרשתנו, כי כל זמן שאין מבינים את רוממות האחדות הנפלאה של כל ישראל, וכי את אביהם של ישראל עובדים כל העת, ובשם כל ישראל, בלתי אפשר שתהיה העבודה לשם שמיים, אלא כל דעבדין לגרמי הוא עבדין. זאת אומרת, במילים אחרות, כל עוד שהאדם לא מבין שישראל זה מערכה אחת, זה דבר אחד, אז כל העבודה שלו תהיה תמיד תמיד אישית, כי הוא לא מבין שיש פה איזה דבר גדול יותר שאני משרת. זה לא סיפור שלי אישי. היינו שיסוד מחלוקתו של קורח שלקח עצמו לצד אחד, להיות נחלק על הכהונה נובעת מתוך שכל מבוקשו היה על דבר עצמו בלבד בניתוק מכלל ישראל. זה הרעיון של הרב חרלאפ, זה רעיון עצום, וכדי לחדד את הרעיון הזה, אני רוצה להקריא לכם זוהר. הזוהר הראשון של פרשת, זוהר בתחילת הפרשה, תחילת פרשת קורח. בסדר? מתוך זה אנחנו ניכנס לדברים של הרב. אני קורא מתוך התרגום. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, רבי אבא פתח, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה עליונים דברי התורה, כמה יקרים הם. נחמדים הם למעלה, נחמדים הם לכל. רבי יצחק אמר, כל מי שעוסק בתורה יש לו חירות מהכל. חירות מהמיטה, כמו שאמרנו, משום שהחירות שורה עליו ואחוזה בו. אילו היו ישראל מתעטרים בתורה, היו ניצולים מהכל. ולא היו נמצאים בגלות, וזהו שכתוב חרות על הלוחות. אל תקרי חרות, אלא חירות, והחירות הזו נמצאת בתורה. תכף תראו את הרעיון של הדרשה העמוקה של הזוהר. התורה היא כוח הימין. כמו שנאמר, מימינו אש דת למו. והשמאל, זה לא פוליטיקה, כן? זה ימין ושמאל, לא פוליטי, לא פוליטי. כמובן שיש פה השלכות פוליטיות, אבל זה מעניין מאוד, שימו לב. הימין, אומר הזוהר, התורה היא כוח הימין, כמו שנאמר ממינו יש דת למו, והשמאל נכלל בימין. השמאל נכלל בימין. מי שעושה הימין שמאל, והשמאל ימין, הרי הוא כאילו מחריב את העולם. אני חוזר. מי שעושה הימין שמאל והשמאל ימין, הרי הוא כאילו מחריב את העולם. בואו ראה, אהרון הוא הימין, והלוויים הם השמאל. קורח רצה לעשות חילוף של ימין לשמאל, ומשום כך נענש. ולא עוד אלא שנמצא בו לשון הרע, ונענש בכל. רבי יהודה אמר, השמאל נכלל תמיד בימין. קורח רצה להחליף התיקון של למעלה ולמטה, משום כך עבד מלמעלה ומלמטה. מה זה אומר? השמאל והימין. מה זה אומר ימין ושמאל שקורח רצה להחליף את השמאל בימין ואת הימין בשמאל? בסדר, אנחנו נפתח את העניין הזה, עוד מעט נגיע לתשובה לשאלה הזאת. בסדר? כדי לצלול לסוגיה שלנו להפעם, אנחנו נתמקד בדמות אחת מאוד מעניינת שאשתו הצילה אותו. אתם זוכרים איך הסברנו הרבה פעמים? און בן פלט, כן, און בן פלט. עכשיו, הרבה פעמים הסברנו כבר שהרב אלישע הסביר שהתפקיד של הנשים בכל מיני סיטואציות בתורה, בנביאים גם בכלל, זה לבטא את המימד הטבעי שהרבה פעמים נוגע במימד הסגולי, שמחובר לצד של רצון השם יותר חזק מאנשים מאוד אינטלקטואליים ומשכילים. בסדר, לפעמים אנשים פשוטים קולטים בצורה הרבה יותר ישרה את המציאות מאשר אנשים משכילים אינטלקטואליים. ואנשים במובן הזה הם שייכות לצד הטבעי של האומה. לא תלמידי חכמים מפולפלים עם כל מיני ידע של גמרות ומקורות, לא. פשטות, פשטות. בדיוק, נכון, הפריפריה זה ערים טבעיות. אז עכשיו תראו את הסיפור של און בן פלט ואת הפרשנות של הרב לסיפור הזה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליהו ועון בן פלט, בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריי מועד אנשי שם. בסדר, יש פה כמה, יש פה קואליציה של כמה סוגי אנשים, יש את המקופחים, אפשר לקרוא להם, זה עדת המקופחים מכל הסוגים. אלה שלא קיבלו תפקיד, אלה שחושבים שמשה ואהרון לקחו לעצמם את כל התפקידים, משה מינה את כל המקורבים אליו, את בני המשפחה שלו, וראובן שהיה אמור להיות הבכור, והוא כבר לא הבכור, ו-250 בכלל עובדי השם, שהם מה שנקרא, היינו מכנים אותם היום אולי אידיוטים שיבושיים, אנשים שבאמת כוונתם הייתה טובה, אבל הם התלבשו על הסיפור הזה רק כאיזה, ניצלו את התמימות שלהם לסיפור הזה בכלל. בכל אופן יש פה קואליציה של ממורמרים, כל אחד וסיבתו היא, כל אחד ממורמר מסיבה אחרת, אבל כולם מרגישים שקצת דפקו אותם, וקצת שמו אותם במקום שלא מתאים להם. טוב, מה זה אומר קודם כל? למה זה חשוב להבהיר את הדבר הזה? זה יעזור לנו לפרש את הזוהר. הזוהר אמר שהתורה היא בעצם הימין, והאסור צריך להיזהר לא להפוך את הימין לשמאל, ואת השמאל לימין. בסדר? אנחנו נחזור לנקודה הזו. מה המשמעות של להפוך את הימין לשמאל והשמאל לימין? אז ככה. יחד עם קורח, אומר פה הרב, דתן ואבירם, מוזכר גם און בן פלט. חזל שמו לב לכך שזו הפעם היחידה שהוא מוזכר. והמשך הפרשה אין שמו מופיע עוד. הגמרא בסנדרין קופטט מביאה את הסיפור של און בן פלט. אמר רב, און בן פלט אשתו הצילתו. אשתו הצילה אותו. איך? אמרה לו, מה היא נפקה לך מינה? מה יצא לך מהמחלוקת הזו? אימר רבה אנתלמידה, ואימר רבה אנתלמידה בתרגום, מה משנה לך? אם משה הוא הרב, אתה תלמיד. אם קורח הרב, אתה תלמיד. קיצור, תפסיק עם הכאב ראש הזה, עזוב אותך, תעזוב אותם. בסוף אתה תשאר תלמיד. כן, לא יצא לך כלום. אוקיי, אמר לה, עכשיו, מה הבעיה? מה הייתה הבעיה של און בן פלט? שהוא כבר מה שנקרא סגר את הדיל. הוא סגר את הדיל. הוא אמר שהוא הולך להשתתף בסיפור הזה. הנה, הרב מזכיר את זה פה ככה. היא הכירה את בעלה וידעה שכל מיני הצדקות מוסריות בגנות המחלוקת לא יניעו אותו ממנה. לכן היא ניסתה לשכנע אותו שלא יצא לו מהמחלוקת הזו שום רווח. אשתו שלא שכנעה אותו, אבל יש בעיה גדולה שעומדת בפניו. הוא נשבע לקורח שהוא יבוא להשתתף עמו במחלוקת. ובגלל שהוא אדם דתי, ככה הרב אלישע אומר בסרקזם, לא יכול להפר את שבועתו. בלשון הגמרא אמר לה, מה יעביד? הווי בעצה והשתבי לי בעדיו. עונה לו אשתו, אמרה לי, ידנה דקולה כנישתה קדישתה נינהו, דכתיב כי כל העדה כולם קדושים. אמרה לי, טוב דאנה מציל נלך, אשקיתי חמה וערביתי והגניתי גווי. בקיצור, אשתו שלא נאמרת לו כך, אני יודעת שכולם שם קדושים, קדושים, צדיקים, צדיקי עליון, דוסים לאלה ולאלה. אומרת, תחכה, אני אציל אותך מהסיפור הזה. השקטה אותו יין, גרמה לו לישון, מה שנקרא, אתה אנוס, אנוס פטור, עכשיו אני אטפל מכאן, אני אחראית על האירוע. עכשיו, אוטווה, אלבבה, וסטרה למזיה. זאת אומרת, שוב, רגע, הם אומרים, כל העדה כולם קדושים, נכון? כל העדה כולם קדושים, כוח הכוח חומר. מה עושה האישה? יושבת על הפתח, מפזרת את השיער שלה, אישה לא צנועה. עכשיו, תשימו לב לדבר מאוד מעניין, אנחנו רואים, בכל מיני אירועים, כמו בסיפור של רחב הפרוצה, שדווקא האישה שעושה מעשה כביכול לא גלט, לא למאדרין, היא זאת שפוקחת את העיניים לאנשים אחרים שהם כביכול אמורים להיות יותר צדיקים, אבל היא זאת שפוקחת את העיניים, היא פותחת את הדרך בעצם להבנת המציאות בצורה יותר נכונה. אז האישה הזו ככה היא עושה, פורעת השיער, יושבת ומתנהגת בצורה לא צנועה. ואכן, כל דעתיה, ככה מתארת הגמרא, כל דעתה חזיה הדר. כל מי שבא מעדת קורח, ראה אותה, אישה לא צנועה, זה שמירת העיניים, הלכו. הדעכי ואחי, עד שכל השיירה הגיעה, נבלעו כולה. זאת אומרת, אשתו של און בן פלט, מצילה אותו איך, שהיא מייצרת סוג של אירוע, שלאנשים דתיים, הם לא יכולים להתמודד עם האירוע הזה, אז הם הולכים, ואז היא מצילה אותו מהאירוע הגדול, שנקרא קשור קצת לדברים שראינו קודם. עכשיו, הרב הביא מהספר עיניים למשפט של הרב יצחק אריאלי. הוא היה משגיח בישיבת מרכז הרב, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול. הרב יצחק אריאלי עמד על נקודת העיוות שבהתנהגותם של קורח ועדתו. כשהם רואים שיער גלוי של אישה נשואה, הם בורחים כמו מאש. אבל לאן? לאן הם הולכים? למחלוקת. הרי מחלוקת היא כמו עבודה זרה. הגמרא בסנהדרין אומרת, כל החולק על רבו, כאילו חולק על השכינה. שורש הפיצול בעולם. אולי נעיף מבט אחרי זה בדברים של דברים שהרב אלישעיה מביא בהקשר הזה. איך יכול להיות שמושג הקדושה גורם לאדם לברוח מחוסר כיסוי ראש, אבל לא גורם לו לברוח ממחלוקת? אותם גדולים שלא מסוגלים להסתכל בשיער של אישה נשואה, הם אותם אנשים שכמעט פרקו את האומה על ידי המחלוקת. מבחינתם מושג הקדושה הוא אוסף חוויות רוחניות, הם בכלל לא מסוגלים לקלוט שקדושה פירושה להיות משרת את האמת. או כדברי, טוב, עכשיו כאן אני רוצה להתמקד בנקודה הזו. ההגדרה של הרב, קדושה שירות האמת, לשרת את האמת. בואו ננסה להבין את הנקודה הזו. בעצם, בואו נסביר את הזוהר שראינו לפניכם. הזוהר אומר שקורח רצה לעשות את השמאל ימין ואת הימין שמאל. מה פירוש? קורח בעצם הסתכל על כל הסיפור של משה רבנו וראה בו סוג של מינוי אישי של עצמו. במילים אחרות, שמאל זה מלמטה. עבודה מלמטה למעלה. ימין זה מלמעלה למטה. ימין זה אומר שלא אתה מתחיל את הסיפור. אתה לא המנהל של האירוע. משה רבנו הוא לא מי שמינה את עצמו. אבל קורח תופס את זה בעצם במבט שלו כמי שיצר את כל הסיפור פה. כלומר, במילים אחרות, קורח תופס את הקדושה כדבר שהוא לגמרי אנושי. דבר שהאדם יצר אותו. שוב, אני לא מדבר פה על הגדרה של חלות קדושה, שאדם יכול להמשיך קדושה. אלא אנחנו מדברים פה על קדושה מאיפה מתחילה. וקורח בעצם מזהה את הימין כשמאל. אם אתה שם את קורח, שזה הלוויים קודם, זה אומר שאתה הופך את השמאל לדבר המרכזי. השמאל והימין בעצם זה מאיפה הסיפור מתחיל. האם זה מתחיל מלמעלה, מהשם, או מלמטה? הרב אלישע קורא לזה ככה. קדושה פירושה להיות משרת את האמת. האמת לא מתחילה מהאדם. האדם אמור לשרת את האמת. האמת היא כמו הימין. זה מתחיל מלמעלה. האדם נאמן לאמת. ובעצם הסיפור של קורח היה זה שהוא הפך את האמת למשהו שכל אחד יכול להמציא אותו בעצמו. לכן זה ברור למה במקורות שונים אנחנו רואים, והרב קוק חוזר על זה, מתייחסים לקורח כסוג של נוצרי. שהרעיון הנוצרי היה שכאילו קדושה זה משהו שהאדם יכול בכוחות עצמו לעשות בלי להיות שייך למשהו שגדול ממנו. בלי להתבטא למשהו שגדול ממנו. זאת אומרת, הבעיה של קורח הייתה שהוא אמר משהו שנשמע מאוד מאוד טוב ברמת ההצהרה. כולם קדושים. אבל אם זה אומר שבסופו של דבר אתה לא אמור להיות נאמן למשהו שגדול ממך, גבוה ממך, אם זה האומה או הקדוש ברוך הוא, אז מה יצא בסוף? לא יצא כלום. כל אחד בסוף שוקע בתוך עצמו ובתוך האדמה. זה הסיפור. הרב מביא פה ככה, בתלמוד הירושלמי מוגדר קורח כאפיקורס. זה מופיע בירושלמי, סנהדרין פרק י' הלכה א'. זה ביטוי קשה. על פי המדרש חלק מהטענה של קורח היה שכולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה. אז כיצד אומרת עליו הגמרא שהוא אפיקורס? בהמשך מביאה הגמרא את דעתו של רב שקורח כפר ואמר אין תורה מן השמיים. גם זה צריך ברור, שהרי על פי חז"ל הוא הודה במעמד הר סיני. ורק טען שאנוכי ולא יהיה לך נאמרו לכלל ישראל ולא רק למשה רבנו. אז הרב מסביר את היסוד ככה. מעניין לשים לב שרב שלימד אותנו שקורח כפר בתורה מן השמיים, הוא גם זה שהביא את הסיפור על אשתו של און בן פלט. נראה מתוך דברי רב שיש כאן ברור יסודי במושג הקדושה. יש כאן שתי שאלות שונות. האחת, מאיכן הקדושה מגיעה? מה מקורה? בזה קורח לא כופר, שהרי הוא טוען שכולם שמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, אלא שיש כאן שאלה נוספת, להיכן הקדושה מתחברת? מה מוטל על האדם לעשות בעקבות המפגש עם מושג הקדושה? בזה הייתה נקודת המחלוקת. כשמושג הקדושה מתפרש בחיצוניות, הוא יבוא לידי ביטוי בבריחה מאישה שאינה מכסה את הראש. אך כשהמחלוקת היא סביב עניינים שנוגעים לכבוד, זו נקודה בנפש שקשה מאוד לתאר אותה. זו סוגיה שמצריכה עמל של שנים על מנת לזקק אותה. הרב בעצם מסביר פה קצת שונה מהנקודה שהערנו לפני כן. הוא מסביר שכורח בעצם לא כפר שיש בעצם דבר עליון. הוא לא כפר בזה. הוא רק חשב שהדרך איך להתחבר לקדושה נעשית על ידי כל אחד באופן עצמאי. כל אחד יבחר להתעסק בזה. זאת אומרת, נכון, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל איך כל אחד מתחבר לזה? כל אחד יבחר. זה בדיוק הרעיון הנוצרי. הרעיון הנוצרי אומר, יש אלוהים, אבל כל אחד יבחר את הדרך איך לעשות את הדבר הזה, איך להתחבר אליו. מה החידוש של עם ישראל? שגם הדרך איך להתחבר לאלוקים, היא דרך שמוגדרת על ידי תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מצוות. אבל אם אתה מבטל את המצוות, אז אין כלום. תלית שכולה תחלת, מה צריך לשים לפתיל תחלת? כולנו הרי קדושים, מה צריך? כל אחד יסלול לעצמו את הדרך. זאת הנקודה. זאת אומרת, הדבר המעניין, וזאת הנקודה שהרב אלישע מחדש פה בהתבוננות, למה הסיפור פה של האישה שמצילה את קורח על ידי חוסר צניעות? מה זה בא ללמד? זה בא ללמד שכשבן אדם קולט קדושה באופן חיצוני, הוא יכול לשים דגש מאוד גדול על תחום אחד, ולהתעלם מתחומים שלמים אחרים. הוא יכול לרוץ אל מחלוקת, שיכול להיות שתפורר את העם, ולברוח כמו אש מחוסר צניעות. למה? כי אם אתה תופס קדושה כדבר שכל אחד בעצם מגדיר את הדרך, נקרא לזה איך להתחבר לקדושה, אז דברים מסוימים נורא מפחידים אותך, אבל דברים אחרים בכלל לא מפחידים אותך, כי אתה אומר לא נורא, זה לא מפריע לי בכלל. כלומר, כשהקדושה זה מאוד דומה לדברים שהרב חרלפת הסביר לפני כן. כלומר, ברגע שאתה לא תופס את החיבור לאלוקים כמשהו הוליסטי, שכולם שייכים אליו, אז כל אחד יבחר את הדרך לעצמו, ואז בעצם זה החורבן של הקדושה. אבל הרב אלישע מחדש פה עוד נקודה מאוד מאוד יסודית. למה כל הסיפור הזה של המחלוקת נלמד דווקא מהסיפור של קורח? מחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים. מה הנקודה? הנקודה היא, והרב אלישע היה חוזר על הנקודה הזו המון פעמים, והזכרנו את זה כבר פעם. למה כשאנחנו מדברים על שמיטה, אז כולם מדברים על היתר מחירה, כן או לא, איזה פירות אתה קונה וכו'. אבל במה לא מתעסקים כל כך ומתעסקים פחות? שמיטת כספים. למה לא מתעסקים כל כך בשמיטת כספים שיש בסוף השנה? היה אומר הרב אלישע שכספים זה משהו שמציק לך בכיס. ברגע שזה לא נוח לך, אתה לא תתעסק בזה. אתה בעצם מסיט את הכיוון, את האש, לכיוון שיותר נוח לך. לכולם נוח להתעסק בדברים שלא מפריעים להם ליום-יום. זה יותר נוח להתעסק בזה. אבל בדברים שפוגעים לאדם בכבוד שלו, או בכסף שלו, הוא לא מוכן לוותר. כלומר, קורח ועדתו היו מוכנים להתאבד על הנושא של שמירת עיניים. על קדושה, על מה הם לא היו מוכנים? על מחלוקת שקשורה לכבוד שלהם. כשזה נוגע לכבוד שלהם, הם לא היו מוכנים להתפשר. יכול להיות שהאנשים שם לא, זה לא היה נושא שהעסיק אותם יותר מדי. אבל הכבוד שלהם, ואז בעצם מה יוצא? יוצא שכל הסיפור פה של המחלוקת, שהוא נובע ממקום לגמרי לגמרי פרטי ואישי. וכשזה הסיפור, אין לך שום דרך שמישהו יתקן אותך. כי בעצם קורח רוצה להגיד לכולם שהסיפור שלו זה לשם שמיים. אבל איזה לשם שמיים? זה הכל נובע בסוף מתוך הקישקה. נסיים את הדבר, יש כאן עוד, הסוגיה הזו מסתעפת אצל הרב עוד הרבה, אבל אני רוצה לגעת פה בנקודה אחת קטנה, ואז לעבור ללימוד השני. ישנה הדרכה במשנה בפרקי אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ישנם אנשים שכשהם שומעים את המושג לשם שמיים, הם בטוחים שהם יודעים על מה מדובר. המשנה לא סמכה על שיקול דעתם, ולכן היא מפרטת ומסבירה. איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. הרב, בהקשר הזה, מביא דברים של רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ, אחד מגדולי תלמידי החכמים לפני כ-250 שנה, ככה הוא אומר, בזאת יוודא אי המחולקים, כלומר, אם המחולקים ובעלי ריבות הם זולת הדבר שנחלקו בו ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ונפש, זהו עוד שמחלוקתם לשם שמיים. איך אתה יודע אם המחלוקת היא לשם שמיים? שהמחלוקת היא רק ואך ורק בנושא שבו הם חלוקים. אבל בכל נושא אחר הם אוהבים אחד את השני אהבת נפש. אבל אם הם אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמיים. והתייצב השטן בתוכם. וזהו הסימן מסרו לנו חכמי משנה. איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים? כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמיים. איך צוחקים אומרים? מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. מה הכוונה? רק מחלוקת לשם שמיים שהיא אידיאולוגית, אז תמיד היא תתקיים. כי אתה לא יכול להוריד את האנשים מהאידיאולוגיה. אז הרבי יונתן אייבשיץ אומר ככה. אבל אם הם אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמיים, והתייצב השטן בתוכם. וזהו הסימן מסרו לנו חכמי משנה. איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים? כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמיים, ואמרו כמחלוקת שמי והילל, שאהבו זה את זה וכיבדו זה את זה, הנאהבים והנעימים. זהו עוד שהמחלוקת לשם שמיים. אבל ממחלוקת קורח ועדתו, שהיו נותרים איבה ושונאים וכמעט הסכלוהו למשה וכדומה, זהו שלא לשם שמיים. כלומר, רבי יונתן אייבשיץ מעמיק ואומר, אם באמת קורח היה חולק לשם שמיים, זה לא היה אמוציונלי ויצרי כמו שזה היה עם קורח. זה שהם באים לסכול אותו, זה סימן שיש שם משהו, מה שנקרא סיטרא דקאין, יש שם איזה קנאה רעה. יש שם איזה משהו רע שנמצא שם, וזה מה שמניע אותם. על פי רבי יונתן אייבשיץ, הדרך לזהות אם מחלוקת היא לשם שמיים, לא נמצאת בתחום הדעות. וזה בעצם הקושי הגדול. הרבה פעמים אתה מנסה להבין אם מחלוקת לשם שמיים היא בגדרים. על מה הם חולקים פה? הרב אומר, זה לא בדעות, לא בתחום התוכן וגם לא באידיאולוגיה. היא נבחנת אך ורק בתחום המוסר והמידות. אם אתה יכול בסוף להגיד לו, אני לא מסכים איתך, בכלל, לגמרי, אני אוהב אותך. אנחנו שנינו שייכים לאותו סיפור פה בסוף. אם אדם נזקק להשתמש בביטויים או במעשים שלא נוגעים לבירור הסוגיה על מנת להחזיק דעתו בוויכוח, זה אומר שהמחלוקת איננה לשם שמיים. לאורך כל המלחמה הזאת יש לי תחושה, מה שנקרא, אפשר להגיד שיש, בתחילת המלחמה הייתה אחדות מאוד מאוד גדולה, כל המחלוקות פתאום שקעו, הפכנו להיות עדה אחת. אחר כך, מה שנקרא, אחרי שהמלחמה התארכה, עוד פעם התגלעו המחלוקות. ואז עוד פעם עכשיו, בכל הסיפור האחרון, אנחנו רואים עוד פעם אחדות מאוד מאוד גדולה. במקום שמתגלה אחדות, יש הצלחות. יש הצלחות גדולות. למה? בגלל שכשיש אחדות, שורה שכינה. אני חייב לסיים בדבר הזה. יש כאן ציטוט מתוך נחלת בעל הנחלה דוד, רבי דוד טביל, היה תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין. הרב צבי יהודה מביא אותו ביערות לעולת ראייה, הרב אלישע היה מביא אותו. אני מצטט כאן מדבריו. הרב דוד מטביל אומר דבר מדהים, מזעזע ממש. אומר, תדעו לכם שאתם חושבים שיצר העבודה זרה עבר מהעולם, לא עבר מהעולם. הוא נשאר במחלוקת. המחלוקת, צינת חינם, היא יצר עבודה זרה. שימו לב לדבריו. כאשר העובד עבודה זרה כופר באחדותו התברך שמו, הוא משתף לו דבר אחר. כלומר, הוא משתף עם הקדוש ברוך הוא דבר אחר. ככה, לעומת זה, אבון המחלוקת ופירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה כמו כן באחדותו התברך שמו. כלומר, שיש מחלוקת בתוך עם ישראל ופירוד, זה כמו עבודה זרה. כי שורש אחדותו התברך שמו, מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות. אגודים יחד צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן, כאשר הבורא יתברך שמו, הוא האחד הפשוט וההחלטי. ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי. בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים האמיתיים חלק אלוקם ממעל. מחויבים להתאחד יחד צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו עם אחד שמעידים על אחדות הבורא, אם אנחנו נפרדים, אז אנחנו בעצם מעידים כביכול שאין אחדות בהשם. אחד. ממש כמו שהרב חרל"פ אמר בהתחלה. אז הוא אומר, אני מדלג קצת, ואז הוא אומר כך, כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו יתברך שמו. ולזאת מבואר אבון המחלוקת, כי הוא ממש כעבודה זרה. יען, כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, וכאילו מעיד על עצמו שאינו חלק באלוקי ישראל. זאת אומרת, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, אבל ראוי להזכיר את זה עוד הרבה. הזוהר הקדוש אומר בפרשת אמור, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? הזוהר אומר, בארץ הם נקראים גוי אחד, ואין, אם הם לא בארץ, הם לא גוי אחד. למה? ולמה בארץ הם גוי אחד? כי ארץ ישראל בעצם הופכת את כולנו להיות אחד. אנחנו באותה סירה. אבל אם אנחנו מפורדים פה ורבים אחד עם השני, אז אנחנו כביכול מעידים על זה שאנחנו לא אמורים להיות פה בארץ. מבינים את הגודל של הזעזוע? למה ארץ ישראל היא ארץ שהמהות שבה זה לאחד אותנו? כי זה כמו לשים אנשים בבית אחד. או שאתה אוהב, או שאתם אוהבים אחד את השני, או שאתם לא אוהבים אחד את השני. אם אתם לא אוהבים אחד את השני, מה אתם נמצאים פה בבית ביחד? אז בעצם בזה שאנשים רבים בתוך הבית, מה זה אומר? שעדיף להם לא להיות בתוך הבית. לכן ברגע שעם ישראל מתאחד בתוך הארץ, הם באופן אוטומטי מעידים על השם אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בארץ הם נקראים גוי אחד. אבל אם חלילה אנחנו מפורדים, אנחנו כביכול לא מעידים על זה שאנחנו גוי אחד. לכן, מה שקורה בימים האלה, כל ההצלחות, תזכרו, זה קשור באופן חד משמעי לאחדות. כשאנחנו ביחד, כשאנחנו מאוחדים, יש הצלחה. כשאנחנו חס וחלילה נפרדים, חס ושלום, עם ישראל נמצא בסכנה. ממש, היינו בסכנה. שוב, זה לא קשור למי השם, מה השם, אבל הנקודה העיקרית זה ברגע שעם ישראל נמצא באחדות, הוא נמצא בהגנה, יש עליו הגנה. וכל ההצלחות שאנחנו רואים, תמיד תמיד קשורים לזמנים של הצלחה, של אחדות גדולה. אז נתפלל מכאן, מה שנקרא, נסכם את דברינו בתפילה, שנזכה בעזרת השם לראות בהמשך הניסים המופלאים, ונזכה גם להמשיך לראות באחדות הנפלאה, שאין שמאל ואין ימין, ויש אחדות גדולה בתוך עם ישראל. ברור לי שעכשיו, בתוך כל המבצעים האלה, יש אנשים מימין ומשמאל שפועלים ביחד כאגרוף אחד. זה מה שמוביל אותנו להצלחות כבירות. שנזכה בעזרת השם להמשך ברכה והצלחה. אמן וכן יהי רצון. תודה רבה, מוריי ורבותיי. איזה ימים. איזה ימים.